השיעור יהיה מוקדש לרפואה שלמה בעזרת השם לחייל כפיר חיים בן מירה מרים שנפצע במלחמה. נודה לכם מאוד אם תלמדו לזכותו שוב כפיר חיים בן מירה מרים בתוך שער חולי ישראל. וכרגיל, כל מי שרוצה להקדיש שיעור ובאמת בזכותו יהיה לעוד שיעור להעביר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט בכפתור התרומות.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נון זיין בא במציע, דף יומי של 10 דקות מאתר סיני. ראינו במשנה שאין הונאה בהקדשות ואין הונאה בקרקעות. עכשיו נזכר שבהונאה יש 3 דרגות. עד שישית המקח קיים, שישית זה הונאה בעצם, שהמקח קיים אבל מחזירים את הפער, את ההונאה, ומעל שישית המקח בטל. אז עכשיו מה שאמרנו שאין הונאה בקרקעות, האם זה בלי גבול או שזה רק עד שישית כולל שישית? אז רבי ימי שואל את זה והוא בסוף עונה שבאמת אין הונאה, הכוונה היא רק עד הגבול של מקח קיים ומחזרים את ההונאה. אבל את הדין הזה של מקח בטל, זה יש גם בקרקע. לכאורה הכוונה מעל שישית, תוספות אומר שהכוונה היא פי שתיים. אבל יש הונאה לגבי ביטול מקח. זה לגבי קרקעות. עכשיו מה לגבי הקדש? אז לגבי הקדש נראה שאת המשפט של המשנה שאין הונאה בהקדש אפשר להבין בארבע רמות. אז קודם כל רמה ראשונה, אין הונאה בכלל. כלומר לא משנה איזה מחיר שילמת, המחר קיים או החילול קיים. דרגה שנייה, כמו שאמרנו לגבי קרקע, אין הונאה עד שישית, אבל מעל שישית אז כבר יש הונאה. כלומר יש גבול גם בהקדש. את הדרגה הזאת אנחנו נראה שאפשר לפצל לשניים. כלומר יכול להיות שזה בדיעבד, כלומר מעל שישית פשוט המחר לא קיים, החילול לא חל, או יכול להיות שזה רק לכתחילה. כלומר בדיעבד זה חל, אבל מהתורה אתה חייב להשלים את הפער הזה. כלומר שגם מעל שישית יש את הדין של קנה ומחזיר הונאה. זה דרגה שנייה שפיצלנו אותה לשתיים, לכתחילו בדיעבד. אז דרגה רביעית קיצונית לצד השני, שכשאתה אומר אין הונאה בהקדש, זה לא לכולה, כמו שחשבנו, כלומר שמותר שיהיה פער מסוים, אלא להפך, זה לחומרה, שהפער הכי קטן בהקדש כבר מבטל את כל העסק. אז זה ארבע דרגות, או שאין הונאה הכוונה היא כל מחיר קונה, או שלצד השני כל פער הקטן הורס, או באמצע עד שישית זה חל, מעל שישית יש ביטול מקח, וזה לא חל מבחינת הסברות. הסברה של מעל שישית אפשר להבין אותה כמקח טעות. ולכן גם כשאתה אומר שאין הונאה במשהו, פה זה כבר מדין מקח טעות. ולכן בקרקע מעל שיעור מסוים זה יהיה בטל. לגבי הקדש, אז מי שאומר שמעל שישית זה כבר בטל, כי זה כבר לא דרך מחר, אז ממילא זה גם לא מחלל. מי שאומר שלא, אומר שאצל הקדוש ברוך הוא לא שייך המושג של מקח טעות. ולכן אפילו מעל שישית לא יהיה הונאה וזה יהיה קיים. אז זה ארבעת האפשרויות. אנחנו נראה לגבי זה ארבעה מקורות שונים. מקור ראשון זה המשנה שלנו ומחלוקת המוראים שעליה. המשנה שלנו אמרה אין הונאה בהקדש, ועל זה יש מחלוקת המוראים מה רבי יוחנן חשב. רבי יונה אמר שאין הונאה אבל ביטול מקח יש, כלומר מעל שישית כבר יהיה ביטול מקח, ורבי ירמי אמר אין הונאה זה אין הונאה בכלל. לא משנה איזה מחיר שילמת, לא יהיה הונאה. זה מקור ראשון. מקור שני, הגמרא אומרת, רבי ירמיהו כמו שמואל, כי שמואל אומר שאם אתה מקדיש מנה, אתה יכול לחלל אותו אפילו על פרוטה. אולי בדיעבד, אבל זה חל. ועל זה באמת אנחנו סומכים היום כשאנחנו מחללים מעשר שני גדול על פרוטה. כלומר, אין הונאה לפי שמואל בכלל, אפילו פי 100. זה מקור שני. מקור שלישי, אנחנו כבר בשורה 13 בגמרא בנון הזין עמוד א', הגמרא מביאה משנה בתמורה. במשנה כתוב ככה, לי יש פרת הקדש שיש במום, ואני רוצה לחלל אותה על פרה אחרת. אם לא היה במום, אז לא היה אפשר לעשות את זה בכלל. כשיש במום אפשר. והפרה השנייה שאני מביא במקומה, היא שווה קצת פחות. אומרת המשנה יצא לחולין וצריך לעשות לו דמים, כלומר אתה צריך להשלים את המחיר. אנחנו צריכים להבין שני דברים. א', מה מדובר כאן? מה הפער בין שתי הפרות? האם זה מעל שישית או שישית ומטה? דבר שני, האם הצורך להשלים את המחיר הוא דאורייתא או דרבנן? ניגש לשאלה הראשונה. קודם כל, מה הפער? אז אומרת הגמרא, לא יכול להיות שהפער הוא מתחת לשישית, כי אז לא יכולה להיות דעה שאומרת שחייבים להשלים את הפער מדאורייתא. כי ברור לכאורה שמתחת לשישית אין הונאה, כלומר לכולה, והמחר קיים. אז לא יכול להיות שמתחת לשישית, אלא מה? מעל שישית. ואז יש מחלוקת המוראים. ריש לקיש אומר שמהתורה אתה צריך להשלים, ורבי יוחנן אומר לא, מהתורה זה בסדר, ורק מדרבנן אתה צריך להשלים את הפער. יוצא לפי רבי יוחנן, שאפילו מעל שישית מהתורה אין הונאה, כלומר המחר קיים בכל מחיר. וזה קשה על רב יונה, כי רב יונה אמר בשם רב יוחנן שמעל שישית המחר בטל. אז קשה על ההבנה של רב יונה בדעת רב יוחנן. אז תירוץ ראשון אומרת הגמרא, פשוט תהפוך את שיטת רבי יוחנן וריש לקיש. כלומר שרבי יוחנן יהיה זה שאומר שמעל שישית יש ביטול מקח, ואתה צריך להשלים את הפער בין הפרות מדאורייתא, וריש לקיש יגיד שזה רק מדרבנן. זה תירוץ ראשון, וזה 12 שורות לפני סוף העמוד. אני מדלג קצת ל-4 שורות לפני סוף העמוד, תירוץ שני. איבאי תאימה, אל תהפוך, באמת רבי יוחנן הוא כמו רבי יונה שאומר שמעל שישית יש ביטול מקח, והמשנה שאומרת שלפי רבי יוחנן צריך להשלים רק מדרבנן, היא מדברת על מתחת לשישית. ואז ברור שזה רק מדרבנן, כי מתחת לשישית אין הונאה. אבל אז צריך להבין את ריש לקיש, ריש לקיש חולק עליו ואומר שמהתורה צריך להשלים את הפער. איך יכול להיות שמתחת לשישית צריך להשלים את הפער מהתורה? אלא כבר אמרנו בהתחלה שיכולה להיות גם שיטה הפוכה קיצונית לצד השני. שכשאתה אומר אין הונאה בהקדש, הכוונה היא לחומרה. שכל שינוי קטן, אפילו מתחת לשישית, כבר מבטל. וזה ידעת ריש לקיש. ריש לקיש יגיד, אפילו מתחת לשישית, מהתורה צריך להשלים את הפער. עכשיו ראינו בעצם 3 רמות. עדיין נשארנו לנו לראות את החלוקה שאמרנו, האם זה לכתחיל או בדיעבד. אז עכשיו נחזור קצת כמה שורות אחורה. הצענו שנהפוך את השיטות, ואז יוצא שרבי יוחנן אומר שמעל שישית יש ביטול מקח, וריש לקיש אומר שגם מעל שישית אין עונה, מה המחלוקת ביניהם? אז הצעה הראשונה של הגמרא אומרת, הם נחנקו בשמואל. כבר הזכרנו את שמואל, שמואל אמר שאפשר לחלל מנה על פרוטה, כלומר אין שום גבול, אין עונה בכלל, ולפי זה ריש לקיש כמו שמואל, ורבי יוחנן לא כמו שמואל. הצעה שנייה יכול להיות שגם רבי יוחנן כמו שמואל. שבאמת בדיעבד אפשר לחלל מנה על פרוטה. והמשנה הזאת שאומרת שרבי יוחנן אומר שצריך להשלים מהתורה, היא לא אומרת שהמקח לא חל. המקח חל, והקדושה גם עברה. אבל אתה עדיין צריך להשלים את הפער אפילו מהתורה. כי כתוב ערכך, שלכתחילה מהתורה זה צריך להיות בשווי, אבל גם אם זה לא, בדיעבד יצא. אז ראינו 4 שיטות. שיטה הראשונה, שאין הונאה בכלל, זה שמואל, ואולי ריש לקיש, תלוי אם הפכנו או לא. שיטה שנייה, עד שישית אין הונאה, מעל שישית כבר יש הונאה, שוב אולי רבי יוחנן או אולי ריש לקיש, ואת זה חילקנו האם זה בדיעבד או שאפילו לכתחילה מותר. שיטה רביעית, אין הונאה זה לחומרה, כלומר כל שינוי קטן כבר הורס וזה יהיה ריש לקיש אם לא נהפוך את השיטות. עכשיו על השיטה הזאת מביאה הגמרא עוד קושייה, אנחנו בעמוד ב' שורה ראשונה, מיטיבי, מביאים עוד ברייטה ששם כתוב בערך אותו דבר, להדיות יש דיני ריבית והונאה, להקדש אין דיני ריבית והונאה. איך ריש לקיש יסביר את זה? אז הוא יסביר את זה אותו דבר. הכוונה היא אין דיני הונאה, כלומר אין דיני הונאה ולחומרה, שאפילו מתחת לשישית המקח בטל. הבעיה היא שבאותה ברייתא בסוף כתוב, זה חומר בהדיות מבהקדש. כלומר יש פה מקרה מיוחד שדיני הדיות חמורים מדיני הקדש. משמע שזה בא להקל על הקדש, לא להחמיר על הקדש. תרץ את הגמרא, זה לגבי ריבית. באמת לגבי ריבית, זה כולה שיש בהקדש. אבל לגבי הונאה, זה חומרה. אבל אז שואלת הגמרא, זה היה צריך להיות כתוב ככה. לגבי ריבית, זה חומר בהדיות מהקדש, ולגבי הונאה, זה חומר בהקדש מבהדיות. את זה דוחה הגמרא, זה לא צריך להיות כתוב. כי בהקדש יש מספיק דברים שהם חמורים בהקדש מהדיות. לא צריך להיות משהו מיוחד לזה. החידוש הוא שיש משהו שהוא חמור בהדיות מהקדש, וזה ריבית, לכן רק את זה כתבו. עכשיו, אם כבר דיברנו על ריבית בהקדש, איזה ריבית יש בהקדש? אז אם הגזבר הלווה למישהו מעות ודרש ריבית, זה כבר לא יהיה הקדש, כי ברגע שהוא הלווה הוא מעל, כי הוא לא קיבל שום דבר בתמורה, הוא פשוט השתמש במעות, וכשאתה מועל, אז זה יוצא לחולין, וזה הופך להיות של הגזבר, ואז זה הדיות, אז יש דיני ריבית, ואסור לתת ריבית. אלא מה מדובר כאן? שתי הצעות. ההצעה הראשונה של רב הושעיה, זה נמצא בשורה 14 מלמעלה. בשביל להבין את זה רק נקדים, בתקופת חז"ל היה מצב שבעונה של מוצר מסוים היה נקבע שער, נקבע המחיר שלו. אם אדם מכר את הדבר הזה לפני, הרבה פעמים הוא היה מוכר את זה יותר בזול, בשביל לקבל את הכסף מוקדם, אפילו שהוא יודע שאם הוא יחכה, הוא יוכל למכור את זה יותר יקר. למה הוא עושה את זה? כי עכשיו יש לו כסף מוקדם יותר. אז זה ריבית, כי אתה בעצם משלם בשביל שיהיה לך כסף לזמן מסוים. אז זה דין בהדיות. בהקדש מותר לגזבר לקבוע עם ספק שייתן לו סולת, למשל במחיר של 4 סעים לסלע, אפילו שבסוף המחיר יעלה, והוא ייתן לו סולת שהיא בעצם יותר יקרה, פה זה לא מעילה, כי הוא ישתמש בכסף תמורת משהו, והחידוש הוא שבהקדש אין ריבית. אז זה הצעה ראשונה לריבית בהקדש. הצעה שנייה, יש דברים שהם שייכים להקדש, אבל הם לא קדושים. וזה עדיין עכשיו של הקדש, ולא יהיה על זה איסור ריבית, אפילו שזה לא קדוש. איזה דברים שייכים לנקדש והם לא קדושים? אז למשל, את החומות היו בונים מאבנים שעוד לא קדושות, בשביל שהפועלים לא יחטאו במעילה, אם למשל הם ישבו על איזה אבן לנוח, ורק אחרי שבנו היו מקדשים אותם. אז אם הגזבר הלווה למישהו את האבנים האלה בשביל לקבל חזרה יותר, זה ריבית, ובהקדש אין איסור. אז ראינו שתי הצעות למה זה ריבית בהקדש. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה. במשנה אמרנו שבעבדים, שטרות, קרקעות והקדש, לא רק שאין הונאה, גם אין כפל, אין ד' והי. זה כמובן שייך רק להקדש, כי אין ד' והי על קרקעות, עבדים ושטרות. שומר חינם לא נשבע ושומר שכר לא משלם. איפה לומדים את כל הדברים האלה? אז הלימוד בכולם מאוד מאוד דומה. כולם נלמדים מכלל פרט כלל. כלל פרט כלל, הכלל הוא שאין בכלל אלא מה שבפרט. כלומר, אם יש לי פסוק שבהתחלה יש איזשהו ריבוי, שאנחנו קוראים לזה כלל, באמצע יש צמצום, כלומר פירוט של הכלל, ובסוף יש שוב הרחבה, אז אנחנו הולכים בעיקר לפי הצמצום. הצמצום בכל המקרים האלה הוא שצריך דבר שהוא מטלטל וגופו ממון. דבר שמטלטל זה לאפוקי קרקע, עבדים הוקשו לקרקעות, אז גם עבדים ירד, גופו ממון ולא שטרות, ששם העיקר זה לא השטר אלא מה שהוא מייצג. לגבי ד' וה', כיוון שאין כפל גם אין ד' וה', כי אז יהיה ג' וד'. ודבר אחרון בכולם כתוב, ראהו והקדש לא נחשב ראהו. עד כאן.